העניין שמועד לאדם ומועד לבהמה. ראינו את הסתירה שיש בין סוגייתנו והסוגיה בדף ל"ז והפתרונות השונים של הרעבה, של כנראה מה שרצ'י חשב. וההסבר הראשון של תוספות. סוף השיעור התחל לדבר על ההסבר השני של תוספות, שמעלה כאן כיוון אחר לגמרי. חילוק מסוג חדש. תוספות מחדש רבינו מנחם, שסוגייתנו עוסקת לא ביצירת הסטטוס של מועד, אלא בשבירת הסטטוס של מועד. דאחי כמה, מועד לאדם שהיה מועד לכל, וחזר בו מבהמה, ונשאר מועד לאדם, הווה מועד לבהמה, וחזרת בהמה, לאו חזרה היא. חידוש מאוד גדול. הפסיק לגוח בבהמות, אבל זה לא נחשב. אם הוא נשאר מועד לאדם, הוא נשאר מועד לבהמה, למרות שהוא הפסיק לגוח בהמות. העניין הזה של חזרה מסטטוס של מועד, נידון באותה סוגיה בדף ל"ז, מקווה שהיום אנשים הספיקו לראות את הדברים. זה הולה על ידי רב זביד, והוא באמת סובר שזה כן מועיל, שחזרה של בהמה מבטלת את המועדות לבהמה. תוספות כנראה סובר שרב פאפה חולק, וכפי שסיכמתי אתמול, יוצא שרב פאפה ורב זביד, המחלוקת ביניהם יותר גדולה. מה כוונתי? בואו שוב נסכם את המחלוקתות, את המחלוקת שכוללת שתי מחלוקתות, בין רב פאפה ורב זביד. לפי רב זביד, מועד לאדם, הווי מועד לבהמה. הווי מועד לבהמה. וחזרה ממועד לבהמה מועילה. לפי רב פאפה, הוא חולק על שני הדברים. בקשר ליצירת מועד, מועד לאדם לא הווי מועד לבהמה. מצד שני, חזרה מבהמה לא מועילה. שוב לפי תוספות. זה מאוד מחודש לפי רב פאפה. למה זה כך? אז בסוף השיעור אתמול, אני רוצה לחזור על זה, אמרתי שכנראה שלפי רבינו מנחם יש הבנה שלישית בהבנת יצירת מועד. ההבנה הראשונה שראינו אתמול היא שהמועד מגלה, הנגיחה בשלושה פעמים מגלה שמדובר בשור נגחנית. לפי ההסבר השני, הנגיחה שלושה פעמים מרגיל את השור להיות שור נגחנית. לפי מה שנאמר עכשיו, וזה לא בהכרח סתירה, אבל זה פשוט בעיון אחר, שכפיית מועדות מדובר ביצירת סטטוס. מדובר ביצירת סטטוס הלכתית של מועד. למה אני אומר את זה? קשה ליצור דבר כזה, וברגע שהסטטוס נוצר, צריך משהו אמיתי, חזרה אמיתית, כדי לשבור אותה. ועד שאין חזרה כזו, אין שינוי בסטטוס הזה. תשמע, מספרה, הבהמה הפסיקה לגוח בהמות, אז לכאורה צריך לשנות את זה. למה לא? כי מדובר בסטטוס הלכתית, וכדי לשנות את זה, צריך באמת שינוי אמיתי. אני רק רוצה להוסיף למה שאמרתי אתמול, שיתכן שכך אפשר להסביר את שיטת הרמב״ם לפי הבנת הרעבד. בואו נחזור למה שראינו אתמול בעמוד השני, שיטת הרמב״ם. הרעבד הבין שהרמב״ם בפרק ב' הלכה א' סובר, שאם יש מועד לאב, זה גם מועד לתולדות. כך הרמב״ם הבין. הקשה הרעבד מדברי הרמב״ם בפרק ז' הלכה ב', ששם הרמב״ם סובר שמאוד קשה ליצור סטטוס של מועד, נכון? מועד לקרן ימין, ואינו מועד לקרן שמאל, ויצא אחר ששמרו כראוי ונגח בין בקרן ימין, בין בקרן שמאל, משלם חצי נזק. זה עדיין טעם. גם בקרן הימין. אז אתה רואה שצריך משהו רחב. זה מה שמקשה הרעבד. בואו ננסה לעשות סדר. שוב, לפי הבנת הרעבד, המרגמי של החולק. אפשר לומר ככה. מאוד קשה ליצור את הסטטוס של מועד לפי הרמב״ם. לא מספיק שזה קרן ימין. צריך קרן ימין וקרן שמאל. אבל ברגע שנוצר הסטטוס הזה, הסטטוס הוא רחב. מדובר בסטטוס אמיתי. ברגע שנוצר הסטטוס הזה, זה גם כולל את התולדות. מה שרואים בשיטת הרמב״ם לפי הרעבד, שמצד אחד צריך הרבה ליצור, מצד שני אחרי שנוצר, זה הולך על הכל. מה כשהרעבד אני לא מבין. אתה לא עובר מקרן ימין לקרן שמאל, אבל אתה עובר מאבל תולדק. מה התשובה? היצירה הראשונית תלויה בקרן ימין ובקרן שמאל. אבל ברגע שנוצר המשהו הזה, מדובר ביצירה אמיתית, יצירה חשובה. ברגע שנדוע, זה הולך על כל התולדות ולא רק עליו. זה בעצם ההשלכה של הרעיון הזה. מה שאמרתי כרגע זה בעצם ההשלמה של הרעיון שהעליתי אתמול. נשינו חזרה והוספתי קצת. אחרי השאלות, אנחנו רוצים להגיע לחלק האחרון של הסוגיה, שזה החילוק שכנראה קיים לפי הרמב״ם בין נזיקין וכופר. עד עכשיו דיברנו באופן רחב, בלי לחלק בין המצבים השונים. אחרי השאלות, נגיע לזה החילוק של השיטה גיבורים וכסף משנה וכו'. כן. מה? אולי, לא יודע, מסכימים. הרעיונות הן לא סותרות, הרעיונות לא סותרות, אבל לא בהכרח קשורות. בואו נגיע עכשיו לשיטת הרמב״ם. דיברתי על הרמב״ם לפי הראב"ד, אבל בואו נראה את שיטת הרמב״ם בנושא הזה שמועד לאדם ומועד לבהמה. זה בעמוד 4. הרמב״ם בפרק ו' הלכה ח' אומר, שור שהוא מועד למינו, הרי זה אינו מועד לשאינו מינו. מועד לאדם, אינו מועד לבהמה. פוסק כרב פאפה, רב פאפה בדף ל"ז. שכוח. אבל אז בפרק ו' הלכה ג' הרמב״ם כותב, הואיל וכל בהמה חיה ועוף שהרגו אדם, שהרגו אדם, נסקלים. היח ימצא מועד להרוג עד שישלמו בעליו את הכופר. קושיית הגמרא בדף מ"א. אז הגמרא נתנה תשובות שונות והרמב"ם מביא אותן. כגון שהרג שלושה גויים ואחר כך הרג ישראל, שהמועד לגויים הרי זה מועד לישראל. או שהרג שלושה ישראל, טריפה ואחר כך הרג שלם. או שהרג וברח, הרג וברח, הרג וברח, וברבי נתפס, שאין הבעלים חייבים כופר עד שיסכל השור. וכן, אם סיכן שלושה בני אדם כאחד, או הרג שלוש בהמות, הרי זה מועד להריגה ובעליו משלמים את הכופר. רמב"ם אומר, שוב זה בגמרא, הוא פוסק כמו התשובה שרב זביד נותן, תשובה קיצונית מאוד. מי שלא ראה את זה בגמרא, בואו נראה את הגמרא בפנים בדף מ"א ומ"א. כאמור, הגמרא מקשה את הקושייה על המשנה בדף מ"א, וכי מאחר דמיתם קטלינן לי מועד, איך היא משכחת לה? אז מביאים כאן תשובות שונות. רב זביד מביא תשובה שמאוד קיצונית, שוב, מובן לפי שיטתו של רב זביד, אני לא יודע אם זה מובן לפי רב פאפה. רב זביד אמר, כגון שרק שלוש בהמות, הוא מועד לבהמה והוא מועד לאדם. אתה לא נהרג על זה, אבל אתה הופך להיות מועד. מקשה כאן המגן משנה על הרמב״ם, אבל פסקת שמועד לאדם לא אוהבים מועד לבהמה. אם מועד לאדם לא אוהבים מועד לבהמה, אז בוודאי מועד לבהמה לא תהיה מועד לאדם. קושיה חזקה מאוד. המגן משנה אפילו משאיר את הקושיה בצורך עיון. אז מצד אחד, רק כדי להבין מבחינת הרמב״ם, זה טיפוסי לרמב״ם. זה דרכו של הרמב״ם בהרבה מקומות. יש גמרא בדף ל"ז שאומרת ככה, פוסק כמו רב פאפה. יש גמרא בדף מ"א שמביאה תשובה של רבי זביד, הגמרא לא אומרת שיש סתירה, הוא פוסק את שתי הגמרות. בעלי התוספות יעשו מזה צ'ון, נכון? עכשיו ככה, מה עם הגמרא הזאת, מה עם הגמרא הזאת, עושים צ'ון ויוצאים ממשהו. אבל הרמב״ם הרבה פעמים, למרות שאחרים הבינו שיש סתירה או מחלוקת בין הגמרות, הרמב״ם פוסק את כולם. זה מבחינת דרכי פסיקה. אבל מה ההסבר? אז הכסף משנה והשלטי הגיבורים, בואו נסתכל בשלטי הגיבורים, י"ח עמוד ב' בדפי ערף. מתייחסים לקושייה הזאת. שלטי הגיבורים מביא את הרמב״ם, מביא את הקושייה של המגיד משנה. הוא אומר, וכבר קדמוני בעל מגיד משנה להקשות על דברי מימון, קושייה זו, פרק י' מלכות נסקי מימון, והניח הדבר בצריך עיון. ומי הוא? אפשר לומר את הספיר אלי למימון, דאיג החילוק בין נזקין למיטה. יש הבדל. בין שאלת תשלום על נזק והריגת השור ותשלום של כופר. שאלות אחרות. ובואו ננסח את הדברים. בואו ננסח את הדברים. בין נזקין, אתה לא מועד לדברים אחרים, אלא אם כן אתה בוודאי מועד לדברים האלו. מועד לאדם לא אוהב מועד לבהמה, רק מה שעשית מועד. אנחנו מנסחים, עוד לא הסברנו, תכף נסביר. בואו ננסח. בנזקין אתה מועד רק למה שאתה מועד. בכופר זה לא נכון. בכופר זה רחב יותר. ואפשר לראות את הרחבות של כופר מהחלק השני של הרמב״ם בפרק י' הלכה ג', שהרמב״ם אז ממשיך עם עוד תשובה של הגמרא בדף מ"א. בואו נראה את התשובה האחרונה של הגמרא בדף מ"א, ואז נקרא ברמב״ם. הגמרא נותנת עוד מקרה חידוש, עוד מקרה חידוש, שלכאורה לא נאמר בקשר לנזקים. הגמרא בסוף אומרת, רבינה אמר, במכירין את בעל השור, אין מכירין את השור. יודעים שזה שור של האדם הזה, אבל לא יודעים איזה שור. הגמרא אומרת, מה אבל אלה מעבד? מה אתה מצפה ממני? משום דאמרין עלי, אומרים לו, טורה נקחה נעית לך בבקרך, יש לך בתוך הבקר שלך אחד שהוא מסוכן, היא באה לך נטורי כולי בקרך. תשמור על כולם. הרמב"ם מביא, וכן, אם הכירו העדים את בעל השור ולא הכירו את השור בפעם ראשונה, שנייה, שלישית, ורביעית ראו שורו שהרג, ולא יודעים אם זהו השור שהרג בשלושה פעמים ראשונות או אחר. היה, הורב ועודו בעלים שיש להם בקורם שור שהרג שלושה פעמים, היה לשמור כל בהמתם. זה עניין יותר רחב, זה עניין יותר רחב, אפילו מספק. האמת היא שהחילוק הזה מדויק בפסוקים. ולכן נתפסתי בסוף העמוד הרביעי את הפסוקים. יש חפחת, חפתת, למד, למד א', למד ב', מדובר בכופר, שור שהורג. ויש למד ה', למד ו' בהמשך, אחרי בור שהוכנס כאן באמצע, שמדובר על נזקים. בואו נקרא את הפסוקים הראשונים. וכי ייגח שור את איש או את אישה ומת, סקול יסקל השור ולא יאכל בשרו או בעל השור נקי. ואם שור נגח ומתמול שלשום, והוא עד בבעלה ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסקל וגם בעליו יומם. מסתכלים בלמד ה' למד ו' ורואים שיש שם משהו אחר. כי גוף שוריש את שור יהיה ומת, ומכרו את השור החי וחצו את כספו, וגם את המת יחצון, או נודע כי שור נגח ומתמול שלשום. מה מוסיפים בפסוק למד ו' שאין פסוק חפתת? נודע, בוודאות. זה בפסוק, זה מדויק בפסוק. אז מה ההסבר? מה ההסבר? אז נראה לי שאפשר לומר כך, וכבר דיברנו קצת על הדברים האלו בעבר, ובואו נחזור להם בסוגיה הזאת כאן. החיוב על כופר, למה הבעל משלם כופר? כי הוא השם. למה הוא חייב איתה? כי הוא השם. למה הוא השם? הוא לא שמר. האם כשהוא ידוע שיש לו שור בתוך הבקר שלו, הוא צריך לשמור? ודאי. ואם הוא לא שמר, הוא השם? אפילו מספק. אם יודעים שהוא מועד ל-X, צריך לחשוש לו בי. מדובר בבהמה מסוכנת. בתשלומי נזקין אפשר לומר לפי הרמב״ם, כידוע, שאתה לא משלם על אושמה. למה אתה משלם בתשלומי נזקין? כי זה ממונחה. אבל זה רק אם זה ודאי. רק אם זה ודאי. זה לא בגלל אושמה. וכך אפשר להסביר שוב את דברי רבי שמעון בדף ממדל רמד ב'. בואו נסתכל בדף ממדל רמד ב'. שם הגמרא מדברת על נזקין שלא בכוונה. השור עשה נזק שלא בכוונה. ויהודה מחייב רבי שמעון פוצה. מה הייתה מדבר ביהודה? יאלף מכופרו. מה הכופרו שלא בכוונה חייב? אף נזקין נמי שלא בכוונה חייב. רבי שמעון יאלף מקטלי דשור. מה הקטלי דשור שלא בכוונה פטור? אף נזקין שלא בכוונה פטור. והוא אומרת, רבי יהודה נמי, נאלף מקטלי. דנים תשלומים מתשלומים. ואין דנים תשלומים ממיטה. רבי שמעון נמי, נאלף מכופרו. דנים חיובי דשור מחיובי דשור. להפוק כופר דחיובי דבעלים. בעצם נזקין זה חיוב של השור. לפי רבי שמעון. זה חיוב של השור. זה דין בשור הספציפי. האם השור הזה צריך לשלם נזק שלם או לא? והמקרה הספציפי. מועד ל-X, מועד ל-Y. כופר זה חיוב של הבעלים. כך בוודאי פשטות. ולכן, כל שהוא אחראי, כל שהוא השם, כל שהוא מחויב לשמור יותר, בין אם בהמה, בין אם זה לאדם, בין אם זה לבהמה זו, בין אם זה לבהמה אחרת, אם הוא רשלני, אם הוא השם, אם הוא לא עשה מה שהוא צריך, הוא משלם. וכך מגיעים למשהו רחב יותר, בגלל שמסתכלים על העושמה של האדם, ולא השאלה על השורת ספציפי. אז כך אפשר להסביר את החילוקים שמצאנו בסוגיה, לפי הרמב״ם, תכן שיש עוד דברים, בחילוק הזה בין נזקין וכופר. Okay. שאלות. פרשת שבוע. פרשת שבוע. נראה לי שפרשת שבוע שלנו צריכה ללמד אותנו משהו על החיים. למה נראה לי? כי זה נקרא חיי שרה. יש שתי פרשיות בתורה שנקראו על שם החיים. פרשת חיי שרה ופרשת מייחי. שתי הפרשיות האלו עוסקות במוות. חיי שרה מתחיל עם המוות של שרה, מסתיימת עם המוות של אברהם. פרשת ויחי מתחילה עם המוות של יעקב, ומסתיימת עם המוות של יוסף. מעניין מאוד ששתי הפרשיות בתורה שנקראו על שם החיים עוסקים במוות. ואני חושב שזה מסיבה, זו מסיבה פשוטה. מי שרוצה למדוד את החיים, להעריך את החיים, לראות מה המסקנה, מה היתרון, מה יוצא מהחיים, הוא צריך להסתכל על המוות, על הסיכום של החיים של האדם. טוב ללכת אל בית עבר מלכת אל בית משתה, כי לב חכמים בבית משתה ולב כסיל, לב חכמים בבית עבר, לב כסיל בבית המשתה. כששמחים ומאמינים ומדברים על תקוות, זה לא אמיתי. זה טוב לקוות. אבל במוות, בן אדם עושה סיכום של הדבר. ואני חושב שכשרוצים לעשות את הסיכום של הדברים, את סיכום חייו של האדם, צריך להסתכל על שני דברים. הדבר הראשון הוא, האם נשאר משהו? האם יש השפעה? האם יש משהו שנמשך אחרי המוות של האדם? וזה רואים בצורה ברורה בפרשת חיי שרה. כשיצחק רוצה לדעת אם רבקה מתאימה להיות אשתו, כתוב, ותביאה אוהלה שרה אמו. ואז כתוב, ותיקח אותה לאישה ויהווה. הוא בדק, האם היא יכולה להיכנס לאוהל של שרה? חזל פירטו, מה הוא בדיוק בדק, נס כזה, נס אחר, הפרטים פחות חשובים. רואים ששרה שימשה דוגמה ליצחק של איך שהוא רוצה לבנות את הבית שלו. ובסוף הפרשה, אברהם יש לו הרבה ילדים. הוא נותן להם מתנות ושולח אותם מעל פני יצחק. עושה את הפוקוס על יצחק. לא רק שיצחק הוא ההמשך שלו, אלא שהוא גם מגרש את הילדים האחרים שלו. מי לימד אותו את החשיבות של הדבר הזה? זה שרה. המסורה של שרה. רואים שהאמונות שלה ממשיכות להשפיע. וכך עם יעקב, אנחנו לא עוסקים בפרשת ויחי, אבל כך עם יעקב ודאי. אבל נראה לי שיש גם דבר נוסף. אם רוצים לדעת מה, איך מסתכמים החיים של האדם, מה יוצא מזה? מסתכלים בסוף. עושים חישוב. כמה חייתי? כמה באמת הייתי כאן? איך שופטים כמה בן אדם חי? קשה לדעת. אתם חושבים שקל לדעת. יש סטופוואץ', נכון? זה מתחיל כשאדם נולד. וזה ממשיך. ורואים, הוא חי 86 שנים, 9 חודשים, 2 ימים, 33 שעות, 2 דקות, ו-10 שניות. בדיוק. אבל כולנו יודעים שזה לא נכון. אמנם, אלו הם הדקות, אבל זה לא השווי. יש אנשים שחיים עשרות שנים, אבל חייהם מסתכם בלא כלום. יש אנשים שחיים מעט מאוד, וחייהם מסתכמים בהרבה. תחשב על דוגמאות כאלו, אתה קורא על גדולי תורה שנפטרו בגיל 30 וכתבו ספרים. יש אחד שחי בדור הקודם, קראו לו רבי אריה קפלן. מכירים את השם הזה, אריה קפלן? הוא כתב עשרות ספרים מעמיקים. הוא נפטר, אני חושב, בשנות ה-40 שלו. קשה להבין דבר כזה. בן אדם שהוא בן 40, והוא חי בדיוק אותו כמות של דקות, והוא לא עשה כלום. בן אדם צריך לשאול את עצמו, במה החיים שלי מסתכם? וכך אמרו חז"ל, בקשר למה שנאמר בפרשתנו על אברהם. כתוב ככה, ואברהם זקן בא בימים. השם ברך את אברהם בכל. מה זה ואברהם זקן בא בימים? והדרש אומר, אמר רבי יחא, יש לך אדם שהוא בזקנה ואינו בימים. הוא זקן, אבל אין לו הרבה ימים. יש לך אדם בימים ואינו בזקנה. יש לו הרבה ימים, אבל אין לו זקנה. אבל כאן זקנה כנגד ימים וימים כנגד זקנה. מה הפירוש? הפירוש הוא, אתה יכול להסתכל על הזקנה, אם אתה זקן או צעיר. ואתה יכול להסתכל על כמות ימים. וכך הסביר רב נחמן מברסלב את הביטוי אריכות ימים. כי הם חיינו ואורך ימינו. מה הפירוש? אז הוא אמר בקשר לפרשתנו, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה. הוא אומר, בת קוף כבת חף ובת חף כבת זיים. מה הפירוש? היופי שלה, האידיאולוגיה שלה, נשארת בסוף חיה כמו בראשית חיה. כי זהו עיקר השלמות, שיתחיל לחיות בכל פעם. שאפילו כשמגיע לידי לימי הזקנה, יהיה בעיניו עדיין יניק לגמרי, כאילו לא התחיל לחיות ולעבוד השם כלל. ויתחיל לחיות בעבודתו, יתפרח בכל פעם מחדש. בן אדם נשאר רעב, the eye of the tiger. בן אדם נשאר צעיר. בן אדם נשאר עם המוטיבציה למצות את החיים. את היופי של הצעירות, את הרצון, את התמימות, את התארה של הצעירות. ועל ידי זה מוסיף בעבודתו בכל פעם, וזוכה לחיים ארוכים באמת, שכל ימיו ושנותיו הם שנות חיים באמת, כי אינו עובד שום יום מימי חייו בלי תוספת קדושה וחיות. וזהו בחינת שני חיי שרה, כולן שווין לטובה, שזהו בחינת חיים ארוכים. לא צריך, אולי אסור להוסיף מילים לדברים האלו. וזה נאמר על שרה מצידה, על אברהם מצידו, ואלו הדוגמאות של עם ישראל. וזה משהו מעניין מאוד. כל בני האדם נוצרו עם רצון, עם גנטיקה, למצות את חייהם. לרצות משמעות. לרצות להגיש שחייהם משמעותיים. ולכן יש כל כך הרבה פסיכולוגים היום. כי פעם בן אדם ידע מה המשמעות שלו. היום גנבו את זה ממנו. ורוב האנשים שנראים שמחים ובסדר, בפנים הם עצובים. הם לא יודעים מה השווי של חייהם. זה נכון על כל אחד שנוצר בצלם אלוקים. קל וחומר על עם ישראל. עם ישראל, התחושה הזאת של הצורך במשמעות הוא הרבה יותר חזק. הרבה יותר חזק. ברוך השם, זה דוחף אותנו לרצות עוד. לא לרצות לבזבז. אבל אנחנו חיים בתוך עולם של בזבוז. חיים בתוך עולם של אנשים לא מעריכים את המתנה הטובה ביותר שיש להם. כל יום. החיים. לחיות כל יום. וברור שהתורה הזאת חשובה לאנשים כשהם מבוגרים, אבל חשוב גם לאנשים כשהם צעירים. הדבר החשוב ביותר לקחת מישיבה זה שבן אדם מעריך את הזמן. הוא לא יכול לבזבז את הזמן שלו. כמובן, חשוב להשקיע בדברים יותר חשובים, אבל זה מתחיל בעניין הזה של בזבוז. האם בן אדם יכול לשבת ולבזבז? הסבא של הסבתא שלי, קראו לו רב זלג ראובן בנגיס, אני נקרא שמו. הוא היה ראש אב בית דין של העדה החרדית בירושלים. הוא היה גם מקורב מאוד לרב קוק, למדו ביחד בוולוז'ן. אז כאילו החילוקים האלו היו פחות חדים. יש עליו הרבה סיפורים. דרך אגב, אני אספר לכם, כשהרוסים באו לבדוק את ישיבת וולוז'ן, ושאלו האם לומדים כאן לימודי חול, אז הביאו את רב זל גרובן, היה אז צעיר. והוא אמר, תגיד להם אם לומדים כאן לימודי חול. והוא קרא דוסטויבסקי בעל פה. התחיל להקריא דוסטויבסקי. וואו, אמרו, שנייה, עכשיו הוא יעשה את זה הפוך מהסוף. והוא קרא את זה מהסוף. היה לו זיכרון של צילומים, פוטוגרפיק ממר. יש הרבה סיפורים עליו. עוד סיפור שאני אוהב, כשהוא הגיע לירושלים, הביאו את הילדים הקטנים, היתונים, יתומים גם, להיבחן אצלם. רב חיים ינקב גולדווך מקרם ביבנה היה אחד מהילדים הקטנים האלו, שסיפר לי את הסיפור. הוא ראה שהם יודעים גמרא ולא יודעים תנ"ך. אז הוא אמר, החבר'ה פה בירושלים הם צורפה מדרבנן, וימי הארץ מדאורייתא. בסוף חייו, וזה סיפור מפורסם, בטח באינטרנט תמצאו אותו, הוא עשה סיום השעס, הוא הזמין את כל חבריו. שאלו אותו, תשמע, אנחנו בטוחים שאתה מסיים את השעס הרבה, כאילו, מה עבור אותו? אבל זה סיום שעשיתי, על שעס שלמדתי ב-18 שנים, בחתונות ובתחנות אוטובוס. הזמן שווה הרבה. הזמן שווה הרבה. בואו נדע לנצל, שנהיה באים בימים, זקנים ובאים בימים ביחד. כשנגיע לגיל 50, שנחיה כמה שיותר, כמעט 50 שנה. כשנמות בגיל 120, שהטוטל שלנו יהיה כמה שיותר ל-120. כולן שווים לטובה. שנשאר צעירים, צעירים, וכולן שווים לטובה. ולכן אני אתן גם מוסר קצת, בסדר? מוסר. יש חבר בשנה ב', תשמע, הייתי בישיבה כבר שנה, כמעט שנה וחצי. הקדוש ברוך הוא חייב לי הרבה. הוא חייב לי הרבה. אתה יודע מה ויתרתי? שיהיה מוכן לשלם. במזומן. קאש. אוקיי? מה, אני צריך להיות בישיבה אחרי פסח? מה, אני לא מצוין על פסח? אם הציונים הולכים לצבא, אז אני יכול לצאת לעשות לעצמי חיים ולא לעשות כלום. זה יום הדפגרה. אני יכול גם לגרום לאחרים לא ללמוד אחרי פסח, שירגישו שזה לא רציני. אני יכול לכתוב ולהחדיא את הרבים, כי אני רוצה שכולם יהיו איתי. אני רוצה להיות a trendsetter. נכון? כל יום שאני יכול למצות יותר. כל יום. זה מסר מאוד חשוב. אם יש מי שיש לו איזה צורך גודל, צריך להציל את העולם, אני מבין שג'ייסון גרינבלט הפסיק לעבוד אצל טראמפ, הוא צריך מישהו חדש, אז אישה ילך ויעבוד עבור הממשל של טראמפ, ויציל אותנו מיד צור, מיד צער, מיד האיראנים, ומיד הפלישתים, וזה, וכולי, אוקיי, אני רוצה לבזבז דבר כזה. אבל לא, כאילו, יש גם חשיבות רבה. הם עושים קורס ב-YU ואיזה שטויות. הם צריכים מספיק אנשים. יהיו שם רק 24, אני צריך גם להיות שם. שנדע למצות את הזמן שלנו. כל יום שווה משהו. אני רוצה שתדעו, כשתגיעו ושיהיה לכם משפחה ועבודה וזה, תהיו מאוד עסוקים. תגיעו הביתה 11 בלילה, עייפים, כאב ראש. תלמדו אז, תלוי. תלוי אם אתם יודעים להעריך את כל דקה. זה מתחיל עכשיו. לא להיות ישיביש. עשיתי סדר. סדר, עשיתי סדר. לנצל, ברוך השם. We have the greatest gift, life. שבת שלום.